זה בעמוד שמ"ז, במהדורה המצויה לפנינו. אנחנו עוסקים בנשמת העולם. נשמת העולם כאחד מהמרכיבים של הרעיון שנקרא החיות העולמית. כאמור, היסוד הראשון הוא הקודש. הקודש יש לו קונוטציה של סטטיות, של עמידה. הקודש הוא נצחי. אבל מצורפת אל הקודש חיות. החיות העולמית, שכל ההוויה כולה היא ישות אחת חיה, ושהחיות הזאת היא חיי העולמים שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולם, הרעיון הזה מחובר עם המושג נשמת העולם. מה זה נשמת העולם? אנחנו רגילים שיש לכל אדם נשמה, אפילו יותר מזה, נפש, רוח, נשמה, ואפילו חיה ויחידה. אבל, וזה דבר שמקובל, פחות או יותר, על רוב חכמי ישראל, לגווניהם השונים, אבל דבר שהוא קצת חידוש, שמצוי בעיקר בקבלה, אבל גם אצל פילון האלכסנדרוני, והוא שיש נשמה גם לעולם. נשמת העולם. כלומר, בתוך העולם יש גוף העולם, נפש העולם, רוח העולם ונשמת העולם. גוף, נפש, רוח ונשמה. אותו דבר יש גם בלאומים. האומה הישראלית יש לה גוף, נפש, רוח ונשמה. בסדר? הרעיון של נשמת העולם, ויוצא שאפשר אפילו לומר על האלוהות שהיא נשמת הכל. גם הרמב״ם במורה נבוכים מוכן לכנות את הקדוש ברוך הוא בשם נשמה לעולם, אבל הנשמה בעולם היא שונה מהנשמה באדם, והוא שאצל האדם הנשמה היא תוכית, היא פנימית, ואילו ביחס להוויה בכלל, הנשמה היא חיצונית. אלוהים איננו מאוחד עם הבריאה, הוא מחוץ לה. נכון? הוא טרנסנדנטי, נבדל. חכמי הקבלה אומרים, לא נכון. אלוהים אמנם הוא נבדל, טרנסנדנטי וכולי, אבל יחד עם זה גם מחיה את ההוויה. ההחייאה שלו את ההוויה היא נשמת העולם. עד כאן מובן? טוב, אז עכשיו אנחנו עושים קצת טיול בנשמת העולם. מזהירה היא נשמת העולם. מלאה הוד ויפעה היא. מלאה חיים, גנזי נשמות, אוצרות רוח קודש, הקודש, מעייני גבורה, גדולה, ותפארת. מה זה יפעה? יפעה זה אור יורד. כן? זוהר. האם יש עוד מקומות כאלה? כן. הופיע מהר פרן וזרח מסעיר לעמו. נכון? הופיע, זרח. אז הופיע, שם יש וו. וו ויוד מתחלפות. שורש יפע. בסדר? זאת אומרת ש... כאן הרב מסביר מה עושה נשמת העולם, וזה נראה כאילו שהוא מתחיל מן התכונות היותר עליונות, עד שהוא מגיע לתכונות היותר נמוכות. התכונות היותר עליונות של נשמת העולם, זה שהנשמה של העולם היא מזהירה. כן? מזהירה היא נשמת העולם. היא זוהרת. מזהירה, כן, זוהרת. על מה היא זוהרת? לעצמה. כלומר, הנשמה איננה נידון, כלומר, איננה נלמדת רק מצד הפונקציה המעשית, מצד התועלת הצומחת ממנה, אלא יש גם ערך מצד עצמו של דבר. מזהירה היא נשמת העולם. מתוך שהיא מזהירה, היא גם מהירה כלפינו. מלאה הוד ויפעה היא. הוד, הערה החיצונית. יפעה, הבא אלינו. ומתוך כך, זה מגיע גם לשדרות, לסדרות הקרובות אל ההשגה שלנו, שזה חיים, מלאה חיים. נכון. זו הסיבה שאני פירשתי. כלומר, נכון שזוהר זה כלפי חוץ, ולכן היה צריך שאני אסביר. כי זוהר כלפי חוץ, זה כן, אבל בתוך איזשהו חלל. חלל עליון. לא זה שהאדם יונק ממנו. אלא מה שהזוהר מכנה תהירו עילאה או אווירה דחיה. כן? כלומר, ההוויה העצמית. ידע. עכשיו תגיד מניין לי? כי ככה זה מופיע בספרות שדנה בדברים האלה. כמו שמצאנו לגבי אדם הראשון, זיהר העילאה. מדרגת אדם הראשון הייתה הזוהר העליון. זה גם בכלל עניין של מינוח בתורת הרב קוק. הרבה פעמים למילים יש משמעות מדויקת, לפחות בהקשר כזה שבו רואים שזה הולך ויורד. לא, הרב כאן נותן לך מספר תכונות של הנשמה, נשמת העולם. אז הוא עושה לך סקירה. אהו, תהיתי? כן, המזהירה זה דבר העליון. לא הבנתי, או שאני לא הבנתי את שאלתך, יש לך קושיה עכשיו? לא הבנתי. שאה? נו, תגיד. הזוהר כן הוא במקום עליון, הוא לא אצלנו. אני לא פוגש את הזוהר שנשמת העולם, בסדר? לא, זוהר זה לא מזהיר עליי. כן? זה זוהר לעצמו. באיזה חלל? בחלל המקורי של ההוויה. בעין שהוא מקור כל יש. אתה איתי? אהו. אה? זה מה? לא. כדי שזה יעזיר עליך, אתה צריך להמעיט את הזוהר הזה. להמעם אותו. אתה לא יכול לעמוד מול הזוהר העליון של הנשמה, של נשמת העולם. אתה לא מסוגל. אתה מתבטל, אתה נעלם בתוך הדבר הזה. עד כאן מובן? כן. אני עוד לא יודע, כי אני לא הגעתי לזה. ואתה יודע שאני מסביר מושגים אחד אחרי השני. וזה בגלל שאני לא הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא עושה זכור ושמור בדיבור אחד. אנחנו, שאנחנו הרבה יותר קטנים, מוכרחים להסביר מושג, ואחר כך את המושג השני. עכשיו, דרכנו היא להסביר את המושג הראשון המוזכר במשפט, ורק אחר כך את המושג שבא לאחר מכן. לכן עולה קושיה על דבריך, מה ראית לשאול על מושג שעוד לא קראנו, או שקראנו אותו פעם אחת בלבד. בסדר? עדיין לא קיבלתי תשובה בינתיים, אבל אני אשאיר לך את זה כשיעורי בית. טוב, אז מזהירה היא נשמת העולם, מלאה הוד ויפעה היא, מלאה חיים. חיים זה כבר פונה אל העולם החי, איפה שיש תנועה. והתנועה הזאת היא באה לידי ביטוי בזה שיש נשמות. גנזה נשמות. נשמות זה השורש של הנבואה. אוצרות. מה? מה אני אמרתי? לא? מה השאלה? מכוח מה הנביא יכול להתנבא? מכוח הדיבור של הקדוש ברוך הוא אליו, מי זה אליו? אל מה בו? אל נשמתו, ודאי. כלומר, אם לא הייתה לנו נשמה, לא היינו מסוגלים להיות נביאים. כן? הנשמה זה הבן שיח בין האדם לבין הבורא. כן? כמו שמשל, אם אני מדבר איתך, אז אני פונה, נגיד, אל הפנים שלך. אני לא פונה לרגליים שלך. נכון? למרות שהרגליים הם גם חלק ממך. הסדר, כשהקדוש ברוך הוא פונה אלינו, זה דרך הנשמה. לכן, החיות הזאת של נשמת העולם, היא מתרגמת רק כך לנשמות בני אדם. נשמות בני אדם זה התפרטות של הזוהר העליון הזה, אין שמוליד גנזי נשמות. עד כאן מובן? ביני לבינך? כן, זה גם יכול להיות, אבל אפשר גם בנפש לנפש, בין רוח לרוח. כלומר, לא תמיד אנחנו זקוקים לגייס את הנשמה כדי לקיים שיח בינינו. נכון? למשל, תעביר לי את המלח בבקשה. המשפט הזה שהוא מלא עומק, איננו זקוק לנשמה. מספיק שהמרק יתפל. נכון? זה אגב גם נכון אם היה מדובר בקטשופ. זה דבר. כן. מה? משפט של קשור לנשמה? כן, הגמרא אומרת. כן? לא, לא צריך לקבל את הגמרא. משפט קשור לנשמה זה דברי הנביאים. דברי הנביאים קשור לנשמה, נכון? לכן גם בארץ ישראל יש מעלה מיוחדת, נותן נשמה לעם עליה. יש גם, מלבד גנזי נשמות, משהו קצת יותר נמוך. אוצרות רוח הקודש. רוח הקודש, מדרגה אחת למטה מן הנבואה. ואם זה לא ממש רוח הקודש, יש משהו שדומה לרוח הקודש. מעייני גבורה, גדולה ותפארת. הרמב״ם כותב שהמדרגה הראשונה שכדי להגיע אל הנבואה, מדרגת רוח הקודש הראשונה, זה התעוררות של גבורה להציל ציבור או יחיד השקול כציבור. ולכן אומר הרמב״ם, זה הייתה מדרגתו הראשונה של משה כאשר הרג את המצרי. ראה עוול והוא פעל נגד העוול הזה. זו הייתה התעוררות של רוח גבורה. לכן אפשר לומר שכשאנחנו רואים במלחמות למשל התעוררות של רוח גבורה, יש שם נוכחות של הנשמה העליונה בצינור דקיק, אבל זה נמצא שם. מה שנקרא מעייני גבורה. גדולה ותפארת. מה זה גדולה ותפארת? יש גדולה זה הנטייה להתפשטות. לגדול. תפארת זאת הכוללות ההרמונית של כוחות הנפש. בסדר? אז כל זה אתם רואים, זה הולך ומשתלשל מנשמת העולם. עכשיו זה יותר ברור. מזהירה היא נשמת העולם, מלאה הוד ויפאה היא, מלאה חיים, גנזי נשמות, אוצרות רוח הקודש, מעייני גבורה, גדולה ותפארת. אפשר אפילו לצייר את זה, אם רוצים. אבל בשביל מה? הננו מתנשאים בגאון. בגאון הכוונה בהתרוממות, כן? כמו נחל גואה. הננו מתנשאים בגאון. למרום נשמת העולמים. חי העולמים. סליחה יותר נכון, במקרה הזה, לקרוא חי העולמים. החיות של כל העולמים. מה נהדר המחזה? אתה רואה פתאום את כל ההוויה כולה כמערכת חיים שמקבלת החייאה מתמדת. מה נהדר המחזה? בואו, התענגו. בואו רבו נחת, התעדנו בעדנים, טעמו, ראו כי טוב השם. למה תשקלו כסף בלא לחם? והגיעכם בלא לסובעה. שמעו שמוע אליי ויכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם. מי אמר את זה? ישעיהו. זה בשבעה דנחמתה. כלומר, שימו שמוע אליי ויכלו טוב. כלומר, על ידי השמיעה הזאת אל מקור החיים, מתוך כך הכל מקבל משמעות, חיות. אין גם האוכל. יש ביטוי אוכלי לחם העצבים. ידוע שכאשר אדם אוכל, היא הרבה פעמים מתלווה לזה תחושת דיכאון. מהו הדיכאון? זה שאותה אכילה שהייתה יכולה להיות אידיאלית, הפכה להיות אכילה של מילוי הקרס. אז האידיאליות שהייתה ראויה להצטרף אל אותה אכילה, מצטערת. ואת הצער אנחנו חשים דרך המאכל. כן? את הצער של מי? של האידיאליות. זה מה שנקרא, אצל חכמי הקבלה, שיש ניצוצות שחיכו להתעלות ולא הועלו. אז הניצוצות צועקים, אוי ווי, מרגישים את זה, בבטן. מחלת ניצוצות. טוב, עד כאן הפסקה הראשונה. שימו לב שלמרות שזה אותו פרק, כאן הגופן משתנה, נכון? המילה ישנם. היא בגופן, איך זה נקרא? מה? זה מרים? זה מרים. כן. מה? והשאר זה פרנק ריל, נכון? אז כשזה באמצע הפרק זה עובר לגופן מרים, זה בגלל שבכתב היד של הרב קוק זה לקוח משני מקומות שונים. זה לא ברצף אחד בעמוד, אלא הוא לקח את זה מכתבי יד שונים, במחברות שונות לפעמים, לפעמים בהפרש של כמה דפים, והנזיר חיבר אותם ביחד. מה זה חשוב לנו לדעת את זה? כי לפעמים אנחנו רואים שלכאורה הוא חוזר על אותו הדבר. אבל זה באמת לא חזרה על אותו הדבר, זה פשוט זה נאמר בהקשר אחר, עם נקודה אחת שונה שבגללה זה הובה. בסדר? כמו משנה תורה. כן? שלפעמים יש מצוות שכתובות במשנה תורה, כבר כתובות בספרים אחרים, אבל בשביל דבר שנתחדש בהם. הובאו שוב. בסדר? ישנם דרכים שעל ידם הנשמה של היחיד ושל העולם מהירה היא באור גדול ומשתלמת בצביונה. וישנם דרכים כאלה שעל ידם היא מתמזגת עם יתר הכוחות ועם החיים בכלל, לשפרם על ידי מזוגה, לעדנם ולהקנות להם מאושר האצילות שלהם. ופרטיהם בהבדלים הדקים שבין אלה הגדרים והצדדים המעורבים ששני הכוחות יחד משמשים בהם, רבים הם לאין חקר. כלומר, הנשמה של היחיד ושל העולם, וזו הסיבה שזה הובא כאן, בגלל שאנחנו מדברים על נשמת העולם, וכיוון שפה יש דיון באותה פסקה על הדרכים של נשמת היחיד ושל העולם, לכן הרב הנזיר הכניס את הפסקה הזאת באותו הפרק. למרות שהנושא הוא לא בדיוק אותו הנושא. עד כאן מובן? כן. עכשיו, מה ההשתלמות של הנשמה, של היחיד ושל העולם, או על ידי התייחדות, או על ידי, כלומר, התייחדות בצביון, או על ידי התמזגות. לפעמים, על מנת, למשל, שאני אתפתח, אני זקוק שלא יפריעו לי. כלומר, שיתנו לי לפתח את הכישרונות שלי, לפי ההבנה שלי וכדומה, ואז אני יוצא אל הפועל במלוא צביוני. ויש שדווקא אני זקוק להתמזג עם אחרים. לא לסמוך רק על עצמי, אלא לקלוט מאווירה כוללת, משותפות במפעל, ואז אני מתעלה מכוח ההתחככות הזאת עם נשמות אחרות. זה לגבי נשמת היחיד. אותו דבר לגבי נשמת העולם. נשמת העולם יכולה להשתלב בצביונה, והיא יכולה גם להתאחד עם כללות החיים. אבל נקרא את הדברים בפנים, אתם תראו שזה ברור עכשיו. ישנם דרכים שעל ידם הנשמה של היחיד ושל העולם מהירה היא באור גדול ומשתלמת בצביונה. כלומר, אם אתה עושה מה שצריך, אז הנשמה תהיה מושלמת. וישנם דרכים כאלה שעל ידם מתמזגת עם יתר הכוחות. ועם החיים בכלל לשפרם על ידי מזוגה לעדנם. ולהקנות להם מאושר האצילות שלה. זאת אומרת, יש לפעמים איזה מין נדיבות, כן? של אותה נשמה שהיא מתחברת אל הכל. למשל, יש בחתם סופר. זה גם קבלה, גם תרומה, נכון, אתה צודק, אבל יש גם עניין של תרומה. זה אותו דבר, הכוונה, ברגע שאני מתמזג, כדי להיטיב למישהו, אני גם מושפע מזה. יש בחתם סופר, בחידושי חתם סופר, בהקדמתו הוא כותב על אברהם אבינו, שללא שום ספק, אם אברהם אבינו היה נשאר באור כסדים, הוא היה עולה במעלות רוחניות אדירות. יותר ממה שקרה לו אחרי שהוא עזב את אור כסדים. אבל אברהם יצא בכל זאת מאור כסדים, כי על ידי כך הוא הקים אומה. והאומה הזאת היא ממלא תפקיד מאוד מאוד חשוב בבריאה, ולכן היה ראוי לאברהם לוותר על מעלותיו הרוחניות, כדי להקים את האומה הזאת. וזה הדוגמה למה שנקרא מסירות נפש, לא מסירות גוף, שאדם מוסר חלקים מרוחניותו לטובת הציבור. אז הוא משפיע כדי להיות מושפע. הוא מושפע כדי להשפיע. מה זה? שעם ישראל לא ממשיך כי? כן, נכון. מעשה באחד הרמים בישיבת מרכז הרב, שאמר לרב אברום שפירא אחרי 10 שנים שהוא לימד בישיבה, אני כבר לא יכול, אני מיובש לגמרי. ענה לו רב אברום שפירא, ואני כבר 40 שנה ככה. בסדר? זאת אומרת, בזה שהוא מתמסר ללמד את האחרים, אז הוא מפסיד משהו בהתפתחות האישית שלו. כן? אז אומר לו, במקום שבירה, לא, לא, זה האופן. ברור שידעו כיוונית. אני אמרתי לפני כן שאדם מקבל. הבחור היקר אמר שאדם משפיע. ואני אומר, כדי ליישב ביני לבינו, שזה אותו הלווה. זה הלכה מפורשת. כן. כן, ודאי, אבל הוא גם צריך לפעמים לעמוד לפני עצמו. בואו נגלה לכם איזה טיפ. כשאדם נדרש ללמד, והוא הרי לא רוצה ללמד, כי הוא אומר, אני עוד לא למדתי מספיק. אז מספרים לו סיפור. אומרים לו, תדע לך שללמד זה גם ללמוד. האם זה נכון או לא נכון? זה נכון 2. 4 שנים. אבל גם יש צורך של מילוי. כן? אז מדי פעם, הרבנים, או כל מי שמלמד, הוא גם עובר זמנים של התמלאות. לא, לא. אז זה נגיד, מה שאומרים שללמד זה ללמוד, זה חצי שקר וחצי אמת. זה מה שגורם שאנשים בסופו של דבר עושים משהו מעצמם. טוב. ופרטיהם בהבדלים הדקים שבין אלי הגדרים והצדדים המעורבים ששני הכוחות יחדיו משתמשים בהם, רבים הם לאין חקר. אני לא יודע איך נשמת העולם מתמזגת, אבל כנראה שגם היא יודעת לעשות את זה. דיברנו עד עכשיו על נשמת העולם. פרק י' ד', נפש, ההוויה. הבחנה בין נפש לנשמה. נשמה המגמה האצילית הכוללת, נפש המגמה הפרטית. יש גם נפש העולם. כשם, מה? מה ההבדל בין הוויה לעולם? עולם זה המציאות המאורגנת, זה נקרא עולם. הוויה זה כל המציאות בנקודה אחת. כלומר, מושקפת כישות אחת בלבד. בסדר? ללא הארגון, ללא הפרטים. הכל מאוחד. זה נקרא הוויה. הרב קורא לזה לפעמים הוויה ומציאות. אין באורות. יש הוויה לעומת מציאות. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה. ובעולם הזה היא מתגלה באומה הישראלית ממש. אז משמע שיש ההוויה של העולם הזה. אלא? לא שומע. כן, יש בזה משהו. כלומר, בעולם יש העלם של ההוויה הראשונה. אין צמצום, אפשר לומר. טוב, נפש ההוויה. הווה נקרא בפנוכו, שלה בתוכו. כשם שמדברים בחוכמת הנפש והפסיכולוגיה, מצד השירה והפיוט שבהסתכלות פנימית במעמקיה, ובמדע מצד הופעותיה בחיים הגלויים, כן מדברים באצילות האלוהות בתור נפש ההוויה מצד הסתכלות השירית שברוח הקודש באור הפנימי, ומצד המדע האלוהי בהופעות הסדרים המעשי והחזיונות בכלים. והנשמה עצמה מתעלה היא מחוקי הפסיכולוגיה המתגלים, והאצילות האלוהית היא ממעל להבריאה. טוב, או שזה סינית, או שזה תרגום של מושגים קבליים. כן, הרבה פעמים אפשר לראות, במיוחד באורות הקודש, שהרב כותב כאילו שהוא עכשיו קורא בספר קבלה, שאותו הוא מתרגם לעברית. נכון? אז בדיוק מה שעושה כאן הרב, הוא מבחין בין אצילות לבריאה, האצילות האלוהית, כן, זה העולם שכולו אלוהות, זה עולם הייחוד, ואילו בריאה זה מה שמחוץ לאלוהות. בחוץ, בר, בארמית, בר. עד כאן ברור? אז עכשיו אומר, הרב, יש הבחנה בין תוך לפנים. למשל, בפסיכולוגיה, אני עוסק בנפש הפנימית, והמדע בחיצוניות. אותו דבר יש גם בתוך ההוויה. כשם שמדברים בחוכמת הנפש בפסיכולוגיה מצד השירה והפיוט שבהסתכלות הפנימית ומעמקיה. כן, הרי כדי להבין את שפת הנפש, אני זקוק לשירה ופיוט, לעולם של סימבוליקה, הרי הפסיכואנליזה למשל, היא עוסקת בנפש האדם לא מצד המושכל שבה, אלא מצד העולם הדימויים שבה. כן? זה מובן מה שאני אומר, כן? מה? לא, זה לא רגשי. זה עולם דימויים. כן? יש למשל, אדם חולם על גמל. כן? אז זה לא שיש לו, ואומרת הגמרא, גמל, אשיר על השם, כי גמל עליי. ואנוכי הלכה גם עלו, שנכנסה עליו מיטה וניצל ממנה. זה ברור שכאשר אדם חולם על הגמל, הוא לא מתחיל עכשיו כל מיני חישובים רציונליים להסביר למה הוא חולם על גמל, אלא זה הצטיירות סימבולית שפורצת לתוך ההכרה שלו, נכון? לעומת זה, אם אדם רוצה להסביר כיצד אדם עומד בסכנה וניצל ממנה כשהוא ערני, כן? ואז הוא מסביר על פי הרציו, אז זה עולם אחר לגמרי, זה המדע. אז יש עולם הדימויים הפנימי של הנפש, זה לא רגשות, זה עולם של ציורים. הרגשות זה בעולם המודע. אפשר גם לחקור את הרגשות, אבל זה כבר חיצוני. כן? זה נכון שהרגשות עוזרות כדי להבין את עולם הדימויים, אבל עולם הדימויים זה עולם העומד בפני עצמו. כן? אחד הסופרים שהבין את זה היטב היה לואיס קרול, כן? בספרים שלו על אליזה. אז כשם שמדברים בחוכמת הנפש ופסיכולוגיה, מצד השירה והפיוט שבהסתכלות פנימית, הסתכלות פנימית ובמעמקיה, ובמדע לעומת זה, מצד הופעותיה בחיים הגלויים, כן מדברים באצילות האלוהות בתור נפש ההוויה, מצד הסתכלות השירית שברוח הקודש באור פנימי, ומצד המדע האלוהי בהופעות הסדרים, המעשים והחזיונות בכלים. יש בתוך העולם האצילות, יש נפש ויש כלים. אז הכלים זה הצד המדעי של התפיסה האלוהית. זה הכלים. מה? זה הפילוסופיה. למשל הפילוסוף, נגיד שהוא פילוסוף מאמין, קוראים לזה סקולסטיקן. אז הוא מסביר לך בשפה שלו, כל מיני באלוהות, לא דווקא, זה כבר יהיה קשה לדעת איך להדביק פה תוויות. אבל הפילוסוף, הוא עוסק בעניינים של אלוהות באופן כמעט תיאורטי, כן? כלומר, תיאוריה שאיננה דווקא מחוברת אל עולם הדימויים. בסדר? לעומת זה, יש המשורר האלוהי שהוא תופס את הדברים בצד עליוניותם. אז זה אפשר לומר, בתוך עולם האצילות, זה מה שהמקובלים קוראים, נפש וכלים. בסדר? כן, ודאי. דוד המלך היה משורר לי. והנשמה עצמה, אבל כל הדברים האלה, מתעלה היא מחוקי הפסיכולוגיה המתגלים. ולכן, האצילות האלוהית היא ממעל להבריאה. כל פעם עם השאלות האלה. האם זה נאמר רק ליהודים או גם לגויים וכו'. כמה? יעיין כבודו, פעם אחת ולתמיד, במאמר המחשבות של הרב קוק, שנמצא בספר עקבי הצון, ודאי. טוב. עכשיו אנחנו עוברים לפסקה נוספת. אצילות זה עולם הייחוד. זאת אומרת, אולי אני אסביר את זה ככה. יש תפיסה שנקראת מונותאיסטית. ראיתי? שיש אל אחד, נכון? זאת התפיסה המצויה בדתות. מה? זה נקרא מונותאיזם. לפי הרב קוק, היהדות איננה מונותאיסטית, היא הרבה יותר עליונה מזה. היא מדברת על אור אינסוף, שהוא למעלה מכל השגה. כלומר, זה המושג של אל אחד, זה כבר מושגיות. והמושגיות היא כבר מקטינה. לכן, האלוהות היא למעלה מכל מושג, זה נקרא אור אינסוף. עד כאן ברור? כן או לא? כן. אז אבל, האינסופיות של למעלה מכל השגה, מתגלה בתור עולם הצילות. שזה לא עולם של אחדות, אלא של ייחוד, של חיבור כל הכוחות לאישי, שאומר, לרצון אחד. ושם אנחנו אומרים, עולם האצילות כולו אלוהות. מה זה עולם האצילות כולו אלוהות? הכוונה ששם הכל מאוחד. קרוב אל מושג המונותאיזם הדתי. בסדר? אבל לא במובן של אחדות מוניסטית, כלומר, אלוהות אחת, אלא אלוהות מאחדת. ואתה מחיה את כולם. זה נקרא, או אם תרצה, זה נקרא שם הוויה. עד כאן ברור? כן או לא? תראה, תנועות הראש אינן עוזרות לי לדעת, האם הבנת או לא הבנת. וגם אם זה נקרא שלא הבנת, אולי לזה אתה רומז, אתה צריך להסביר מה לא הובן. אני לא יכול להתמודד עם גחמות, אני צריך לדעת מה אתה אומר. אני משתדל להסביר לך, כן. זה גבוה? לא גבוה. אנחנו פשוט מדברים על מושגים. מושגים שאולי אינם רגילים כל כך, אבל אני משתדל להסביר אותם לא באופן אינטואיטיבי, כי אם באופן מושכל. בסדר? אז אני מסביר. לפי הקבלה, יש, שאומר, שלוש דרגות התבוננות. אור אינסוף, עולם האצילות ובריאה. אתה איתי? כן. אז מה שהרב כאן מסביר, שעולם האצילות שאנחנו מבחינים בו את הקשר שלנו עם האלוהות, הוא עולם שכולו אחדות, חיבור, אחדות אורגנית. עד כאן מובן? כן, אפשר להגיד שזה סוג של תפארת עליונה. כן, כלומר, שורשית, לפני ההתפרטות. ועולם הבריאה הוא עולם שבו יש כבר נסיגה מן האצילות, זה העולם שלנו. בריאה, יצירה, עשייה. עד כאן ברור? עכשיו זה ברור? נפלא, תודה שאתה נותן לי פידבק. טוב, כל הנסתרות, שימו לב שכאן הגופן עובר מפרנקרי למרים, וזה משום שמדובר בפסקה שבכתב היד של הרב קוק לא הייתה באותו המקום. הייתה במחברת אחרת או במקום אחר באותה מחברת. כל פנים, זה חשוב לדעת את זה, כדי להבין מדוע כי זה שהרב הנזיר שם אותם באותו פרק, לפעמים זה נראה שכאילו זה חוזר על אותו עניין. אבל זה כמו במשנה תורה, שלפעמים יש עניין שחוזר פעם שנייה, בגלל דבר שנתחדש בו. כן. מה התחדש לעומת הפעם האחרונה שאמרתי את זה, למרות שזה היה באותו שיעור? כן, כי זה כמין אוטיזם שאומר ש... יש תבניות קבועות של התבטאות בשיעור כדי לתת לאנשים נקודות אחיזה. בסדר? ולא עוד, אלא שזה כנראה מה שיזכרו לפחות מהשיעור. שיזכרו משהו. טוב. מה הרב אמר היום בשיעור? הוא אמר שכשהגופן משתנה, בסדר? לפחות דבר אחד יודעים. כן. את אורות הקודש רק. כל הנסתרות, אנחנו צריכים לציירם ביחס להתקבלותם בשכלנו. וכוח המדמה שלנו, ביותו מואר מאור השכל, ובזה אנו נכנסים לאשר החיצון של כל הידיעות החמודות בדברים שהם למעלה מן החושים. אז כלומר, אומר הרב, אתה רוצה לעסוק בסתרי תורה, קודם כל תן לזה הסברה רציונלית סובייקטיבית. כן, סובייקטיבית, אחרי זה רציונלית. אני שוב חוזר פה לביטוי. כל הנסתרות אנחנו צריכים לציירם ביחס להתקבלותם בשכלנו, מה שנקרא סובייקטיביות, וכוח המדמה שלנו, בהיותו מואר מאור השכל. כלומר, צריך לתת הסברה רציונלית לדברים שהם בשורשם דמיוניים. מה זה קרה? משל, כן. מה? לא שומע. מסרים סמויים או אפילו מסרים גלויים. כלומר, אבל צריך לדעת מה המסר. צריך לדעת לנסח את זה בצורה שכלית. זה מה שאומר. כן. ובזה אנו נכנסים לאשר החיצון של כל הידיעות החמודות בדברים שמלמעלה מהחושים. ידיעה חמודה. כן. למשל, זה ש... יש צמצום. כן? הארי מדבר על, על סוד הצמצום, נכון? עכשיו, אתה יכול להסביר את זה בצורה הופעית, התגלותית, של רוח הקודש, כמו שזה היה אצל הארי, או לתת לזה הסברה רציונלית, פילוסופית. אז אומר הרב, נכון שבמקור זה לא התחיל מפילוסופיה, אבל אתה, כשאתה לומד את זה, תלמד את זה כמו פילוסופיה בהתחלה. לא, ידיעה חמודה זה ידיעות סודיות. הידיעות החמודות שבאו לנו מסתרי תורה. כל מה שהגיע אלינו דרך המסורת של סתרי תורה, זה נקרא ידיעות חמודות. זה כן, לא יודע אם חמוד זה נסתר, אבל זה דבר שאנחנו חומדים אותו, שאנחנו משתוקקים אליו. נכון. אבל הוא אומר שגם המדמה תסביר אותו באור השכל. נכון? ואחר שיבוסס לנו הציור איך כל הדברים הם נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחס לציורנו השכליים, אז יכולים אנו כבר להרחיב את גבול מדענו על המציאות הרחבה של הרוחניות ממעל להווייתנו. כלומר, אחרי שאתה כבר למדת את זה באופן שכלי, אז מגיע הזמן לשחרר את מעיינות הנשמה, שהם יכולים להסביר לך את הדברים באופן אינטואיטיבי עמוק, שלא ניתן אפילו למסירה לזולתו, כמו שכותב הרמב״ם לגבי סתרי תורה, שיש שם עניינים בליבות השלמים, שאם יבואו לבאר אותם במילים, יסור טעמם ויפוג עניינם. כן? ביטוי יפה של הרמב״ם, כמעט שירה. אז זה מה שאומר כאן, ואחר שיבוסס לנו הציור, איך כל הדברים הם נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחס לציורנו השכליים, אז יכולים אנו כבר להרחיב את גבול מדענו על המציאות הרחבה של הרוחניות ממעל להווייתנו. אבל אם לא נבוא בהדרגה מהציור הפנימי שבקרבנו אל העולם החיצון, לא נמצא כלל מה שאנחנו חפצים מההשגות הרוחניות. אלא נצא מבולבלים. לכן זה חשוב להתחיל את הלימוד בצורה מושכלת. כן, ואז זה לא מיסטיקה באמת, כן? אבל אחר כך ברור שיש ממדים מיסטיים עשירים ביותר בתוך ההתבוננויות האלה. בסדר? שימו לב שהפסקה השנייה איננה דנה לגופו של עניין במה שהפסקה הראשונה דנה. הפסקה הראשונה מדברת על מה זה נפש ההוויה, לעומת הכלים. מה זה אצילות לעומת פריאה. אבל כאן, הרב בפסקה השנייה נותן לנו את המתודה. מהו האופן ללמוד את הנסתרות? בעוד שהפסקה הראשונה דנה בנסתרות עצמן. אל זה מסביר לכם מדוע היה חשוב להבין ששינוי הגופן מהווה גם שינוי מקור. בסדר? אגב, זה לא תמיד קורה שבפסקאות האלה משתנה הגופן. אז כשאנו כבר הזדמנות לעשות את זה, גם אם זה פעמיים באותו שיעור, זה אחלה. בסדר? אז זה היה נפש ההוויה. בוודאי, בשורש כן. הרי זה למדנו בספר, בקרח הראשון, שהדמיון הוא למעלה מן השכל בשורשו. במציאות הגלויה, הדמיון רק מבלבל את המוח. בסדר? אז כך שהיחס בין הדמיון לשכל הוא יחס משתנה. לפעמים השכל למעלה מן הדמיון, לפעמים הדמיון למטה מן השכל. וזה ההבדל בין ההתחלה לבין ההמשך. זה לא יפה. חכם עדיף מנביא, זה בעולמנו. אבל כשאתה מגיע כבר אל הנבואה, הנבואה עדיפה. או גדולה מהחוכמה. ביקורת על הפילוסופיה זה לא פה נולד, זה כל הזמן יש. טוב, עוד שאלות? כן. הוא רוצה שנבין את הנושא הכללי שהוא החיות העולמית. כן? הרי אנחנו במדור השני, הנקרא החיות העולמית, ובתוך המדור השני הזה יש לנו מדור שני נקרא נשמת העולם. אז קודם כל שניפגש עם המושג, כך שאחר כך שהוא יופיע בהקשר אחר, אנחנו נדע מה משתלב כאן, כן? או איך הוא משתלב. מה? לא, 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 לא. להבין את נשמת העולם צריך בשביל זה לקרוא את הפרק הקודם ואת הפסקה הראשונה כאן. בסדר? הפסקה השנייה היא הערה מתודית כוללת. על איך לומדים סתרי תורה. למה היא הוכנסה פה? בגלל שהיא קצת מסבירה מה שקרה בפסקה הקודמת. מה עשה כאן הרב? בסדר? וגם בתוך עולם האצילות הוא הבחין בין עולם של דמיון לבין עולם של שכל. אז לכן הוא גם פה היה אפשר להכניס את זה בהקשר אחר לגמרי, בהקשר של הפרקים על מתודיקה. אבל זה כיוון שזה התחבר לנושא, זה הוכנס. אבל זה לא באמת ברצף, זה שתי פסקאות שונות. מה? נכון. עד כאן להיום. שלום. פם פללה, פם פם.